אתמול אתמול בערב כשסנדיה נתנה את השיחה על פשטות, סימפליסיטי, עלה בי השיר True Simplicity and Love. True Simplicity and Love, מכירים? שיר שאני מאוד מאוד אוהב, לא שמעתי אותו המון זמן. שיר שמגיע מהריימבו, ריימבו גאדרינג, זה הכינוסים של הריימבו, משהו שיש לו מקום מאוד מאוד מתוק בחיים שלי, בעבר ההיפי שלי, שיער שלי ארוך עוד פעם, אז אפשר אולי להיזכר, לראות, היה לי הרבה קטעים היפים בחיים. הריימבו, שבט הריימבו, כפי שזה נקרא, בעצם מתקשר לאיזושהי נבואה אינדיאנית מאוד עתיקה, שמדברת על זה שהעולם שלנו יגיע לעידן על סף קטסטרופה, עידן מאוד קשה, שבו בני אדם לא ידעו לכבד את הסביבה, את הצומח, את בעלי החיים אחד את השני. זה ממש ממש על סף קטסטרופה, ומי שינצח על כל זה יהיה האדם הלבן. ובתוך העידן הזה יקום ויצמח שבט של אנשים לבנים שנקרא שבט הריימבו, שיחזיר ויזכיר את המודעות לסביבה, לשלום, להרמוניה, להקשבה. וכבר כמה עשרות שנים שהתפתח, זה התחיל מארצות הברית, התחילו אספויות כאלה שנקראות Rainbow Gatherings, שבו מתקבצים קבוצה של אנשים למשך תקופה של חודש. להגביר? ככה יותר טוב? כזה קרוב קרוב. ו מתאספים למשך תקופה של חודש, חודש וחצי, וחיים ביחד קרוב קרוב לטבע, בלי שום פסיליטיז, בלי שום התשתיות שאנחנו רגילים אליהם, בלי חשמל, בלי חיבור ישיר למים, מבשלים על האש, חיים מאוד מאוד קרוב לאדמה ומאוד מאוד קרוב אחד לשני, עושים הרבה מוזיקה ביחד. ואחד השירים העיקריים שם, אחד המנטרות, זה True Simplicity and Love. אז כשסנדיה דיברה אתמול על סימפליסיטי, השיר הזה התנגן בי. ואחרי שהיא דיברה כל כך יפה אתמול על סימפליסיטי, על אהבה אני לא הולך לדבר. מה כבר לי יש להגיד על אהבה? ועוד בטח כשיש פה את שתי האלות האלה, שמביאות את הבשורה שלה עם האנרגיה הנשית. אז מה שאני אדבר עליו הערב, השם של השיחה יהיה על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אמת. היום אחר הצהריים פגשתי איזושהי יוגית, וישבנו אחד מול השני, והיא שתקה איזשהו פרק זמן, ואז היא אמרה לי, ערן, זה לא מצליח לי. זה לא מצליח לי. והתחלתי בלהגיד לה, את יודעת, זה בעצם לא באמת מצליח לאף אחד. זה אולי את חושבת, אבל זה לא מצליח לכולם. זה אמרה לי, לא נכון. ואני גם פתחתי את העיניים באולם, ואני הסתכלתי ואני ראיתי, כולם פה יושבים כמו בודות. זה רק אצלי ככה. ואמרתי לה, כן, אני יודע, אפילו במקרה יצא וראיתי כשפקחת את העיניים. אבל מה שאת לא ראית, זה שרגע אחר כך את עצמת את העיניים, וזאת שלידך פקחה אותם. וגם היא הסתכלה בתדהמה מסביב, וראתה את כל אלה שיושבים ככה שקטים. בודות מהספר. ואז גם היא עצמה את העיניים, ובטח הייתה לה את אותה הרגשה. אז גם היא, כמו שאתם עכשיו, קצת שיחקקה, ואז היא אמרה, לא, לא, אבל, אבל, אבל לי באמת זה לא מצליח. ואז אמרתי לה, את יודעת, זה מזכיר לי, הייתה, לפני הרבה שנים, הייתה תקופה של כמה חודשים שישבתי באיזשהו מנזר בהודו, ועשיתי בעצם את מה שאנחנו עושים כאן עכשיו. תרגלתי באופן אינטנסיבי, בשתיקה. סדר היום היה קצת יותר ארוך, אולי זה יכול לעודד. היינו קמים ב3:30 בבוקר, מתרגלים עד 10:30, אבל זה אותו דבר. ואחד ההבדלים הגדולים שם, אבל, זה גם קבוצה קטנה של אנשים, וגם יש, אין שיחה, אין הנחיות, יש פעם ביום אבל פגישה עם המורה. וכמו שהרבים מכם סיפרו היום בקבוצות, לקראת הזמן הזה שידעתי שהולך להגיע, אז המפגש עם המורה, עוד הרבה לפני זה, הייתי כל כך מתחיל לתכנן את מה אני אומר לו. והייתה מגיעה השיחה, והייתי יושב מולו, והוא אומר לי, yes, והייתי אומר לו, תראה, זה לא מצליח לי. כל כך הרבה כאב, הגוף נורא כואב לי, והדעת כל הזמן מוסחת, וזה ממש לא מסתדר. וכך הייתי יושב וחולק איתו את מה שעובר, וכמה אני לא יוצלח, או כמה התרגול הזה לא בשבילי. ואז כשהייתי מסיים, הוא היה ככה מסתכל, נותן בי מבט כזה, הוא היה כזה בנגולי מבוגר, לבנגולים יש בדרך כלל משקפי ערה כאלה, אז העיניים שלו היו כאלה גדולות גדולות מאחוריהם, והיה אומר לי, בימל, בימל, זה היה, היה לי, השתמשתי אז בשם מאוד, הוא אמר לי, בימל, very good, very good, keep on, תן לי הרבה פעמים איזה חיבוק קטן, והולך לדרכו, ואני עוד 24 שעות עם כל התררם הזה. ואם היה יוצא פעם באיזה, אני יודע, כמה שבועות שפתאום הרגישו לי איזה שהם חוויות, שאמרתי, הנה, זה, איזה משהו שהרגיש כזה אחר ואיזושהי נחת, וגם הייתי כל כך מצפה, מחכה לרגע לפגוש אותו ולספר לו את זה. ואז הוא היה מגיע והוא אומר לי, How are you? והייתי מתחיל, אמרתי לו, listen, I had this experience, ומתחיל, מספיק להגיד אולי עוד איזה 2-3 מילים, והוא פתאום היה עושה לי עם היד רגע כזה ככה, ואמר לי, hey, I have to tell you, I have so much trouble, all of these villagers are coming to me, and they want blessings, 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 and I'm very busy, what is your name? You keep on, you keep on. קם והולך. ואחרי כמה זמן ממש שמתי לב שזה פשוט ככה. כל פעם שאני עם תוך כל המקום הזה של החוסר הצלחה והכאב והקושי, הוא כל כך רואה אותי ומכיר אותי, ו-very good. ובפעמים שבאמת כבר קרה משהו משמעותי, הוא בכלל לא סופר אותי. ואז היה יום אחד שזה היה, זהו, זה היה כזה over the top. היה לכם את זה כבר היום? לא יודע, תראו, אולי מחר. באמת, זה היה כבר, זה היה בלתי נסבל, אבל בעליל. והוא הגיע, ו-yes. ואני אומר לו, It's unbelievable. I cannot meditate. It doesn't do anything. ואני ככה מדבר ושוטח לו את הדברים. והוא, מה הוא אומר לי? בימל, very good. Very good. שפשף לי את הזה. וזה הרגשתי באותו רגע, כאילו, זהו, הוציאו לי את הפקק. אמרתי לו, how come? How can you tell me very good? Not even two breaths, one after the other that I pay attention. What is very good? ואז הוא כזה, נחסן כזה את המבט שלו, הסתכל עליי, ואמר לי, You are aware that you are not aware? Very good. אמירה כל כך פשוטה, שתומנת בחובה חלק שהוא כל כך גדול מהמפתח לכל התרגול והאימון והלימוד הזה, והמפגש שלנו כאן עם עצמנו. מודעות מתחילה ברגע שאנחנו מודעים לנטייה שלנו לא להיות מודעים. כשאנחנו שמים לב, כשאנחנו מבחינים שאנחנו לא כאן, אנחנו כאן. אנחנו שמים לב למה שקורה עכשיו. כל כך כל כך טריקי. כל כך כל כך חמקמק. אז היא, אתם זוכרים? היינו בסיפור של אחר הצהריים עם היוגית. אז היא הייתה רגע בשקט, ולרגע חשבתי שזה אולי יניח את דעתה. אבל אז היא אמרה לי, לא ערן. לא, לא. לי זה באמת, אבל זה באמת לא מצליח. אני לא מצליחה בזה. אני אפילו לא שמה לב שאני לא שמה לב. הנטייה הזאת שלנו, ככה אמרתי לה, וזה מה שאני מאוד מאוד רוצה להזכיר לכולנו. הנטייה הזאת שלנו, למדוד כל הזמן, למדוד, לתת ציונים ולחפש הצלחה, היא מה שאנחנו שמים לב אליו, כשאנחנו שמים לב לזה שעולה בנו כל הזמן התחושה הזאת. זה לא מצליח לי, זה לא עובד בשבילי, זה לא בשבילי, משהו לא בסדר אצלי. אנחנו שמים לב לנטייה שלנו, וזאת נטייה שהרי לא קורית רק כאן, בריטריט. אנחנו מכירים אותה טוב, 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 מחיי היום-יום. כמה אנחנו עסוקים במרדף שלנו אחרי הצלחות? כמה אנחנו עסוקים בלנסות להימנע מלהיכשל? לבודה יש לימוד שנקרא שמונה מצבים ארציים, 8 worldly conditions. וזה איזושהי מפה שמסרטטת בעצם את מקומות שהתודעה שלנו נוטה להיות כלואה ביניהם, במין ניסיון סיזיפי להתמודד עם כל מיני דיכוטומיות, כל מיני דואליות, מקומות שאנחנו נוטים לנסות להשיג ומקומות שאנחנו נוטים לנסות להימנע. זוג אחד כזה, אלה הצלחה וכישלון. כמה כוח יש לזה בתוך התודעה? כמה אנחנו מנסים להצליח, מנסים לעשות את הדברים כמו שצריך. זה מוטבע בנו כל כך כל כך עמוק. וכל החברה והתרבות שאנחנו חיים בהם, בית הספר, ביטלו את המיצב, שמעתם? אפילו שמישהי אמרה לי כאן מהצוות שזה לא באמת, אבל אני נוטה לחשוב שכן. כמה מסרים אנחנו מקבלים כשאנחנו כל כך רכים על החשיבות והמשמעות של הצלחה. אני מעורב באיזשהו בית ספר שמלמד ברוח ייחודית שנקראת רוח דיאלוגית. זה בית חינוך קטן, הוא גדל כבר, השנה לומדים בו 70 ומשהו ילדים. הוא במקור שלו במקליל, מכפר המגורים שלי, רוב הילדים מגיעים מהכפר. השנה הוא עבר לבית העמק, ובית החינוך הזה הוא מקום שדוגל בדרך חינוך מאוד מאוד שונה. אין שם מבחנים בכלל. אין שיעורי בית, ואין עידוד לתחרות. הנחת היסוד שקיימת שם היא שלימוד הוא משהו מאוד מאוד טבעי לבן אדם. שבן אדם, אם לא מפריעים לו, אם לא מפריעים לנו, אנחנו באופן טבעי לומדים. לומדים לא הכל, לא כל מה שכתוב ב... איך קוראים לזה? אני מתעסק בזה הרבה ופתאום שכחתי. נו, ליבה. לא מה שרשום בתוכנית הליבה, לא מה שהחליטו באיזשהו משרד שחשוב שאני אדע. אלא באופן טבעי, מתוך התפתחות טבעית, ספונטנית, ליבנו יוצא ואנחנו לומדים דברים. אתם יודעים איזה דברים למשל אנחנו לומדים ולא מלמדים אותנו בכלל? ללכת. ללכת זה פעילות מאוד מאוד לא פשוטה. אולי עכשיו יוצא לנו לפעמים ברגעים מסוימים במדיטציה, בהליכה, להבחין קצת כמה זה מורכב. כל הקליטה של הנתונים מבחוץ, כל העיבוד שלהם, שיווי המשקל, כמה איברים, כמה שרירים מעורבים בזה. כל מי שמאיתנו ראה וליווה ילד קטן בתהליך הזה, זה תהליך אמיתי של למידה. אבל לא יושב כאן שם אף אחד שלמד איך ללמד אותנו את זה, ומלמד אותנו את זה. ואם אתם אומרים, טוב, אבל ללכת זה פיזי, אז מה אם לדבר? פעילות קוגנטיבית, מורכבת, לעלה. איך אנחנו לומדים את זה? נוצר בנו העניין, יש בנו סביבה שיכולה לענות לנו לזה, וזה קורה. אז מתוך המקום הזה, פועל בית החינוך שיח. וזה כל כך מאתגר להיות אפילו הורה שם, לראות כל כך הרבה מקומות שאנחנו בטוחים. לא, אבל פה צריך לדחוף. צריך לדחוף את הילדים כדי שיתקדמו. וזה מדהים. פשוט מדהים לראות איך זה קורה. כל כך הרבה פעמים ניסיתי לשכנע את הבת שלי, סיני, להיכנס לסדנאות אנגלית. יש בבית ספר סדנאות אנגלית? והרבה פעמים יצא לי לדבר עם מי שמעבירה אותם, היא אמרה לי, סיני בדרך כלל לא נכנסת. הסברתי לה, אתה יודע, דברים אחרים לא, אבל אנגלית זה באמת באמת דבר חשוב. אמרה לי, אבא, בסדר. לא נכנסה. ואז פתאום, לפני כמה שבועות, הגיעה סבתא שלה, והביאה איתה בוכתה, כזאת בוכתה, של חוברות לימוד עצמי באנגלית. ונורא שמחתי, ואמרתי, יופי, עכשיו הילדה תתמודד ותתחיל ללמוד. ואז סיני לקחה חוברת ופתחה אותה, והתחילה למלא. וידעתי שהיא יודעת קצת, אמרתי, מאיפה את יודעת את זה? היא אומרת, למדתי. במחשב שאתה מגביל אותי, ואתה לא נותן לי הרבה זמן, אבל בזמן שאני נמצאת עליו, אני צריכה להתמודד עם דברים, אני צריכה ללמוד אנגלית. ובסרטים שאני כל הזמן מבקשת לראות לא מדובבים, אני לומדת אנגלית, וקצת למדתי בסדנאות, ופתאום חיה שם שפה. בלי שאנחנו מחזקים את הנטייה שהיא כל כך טבעית, והתרבות כל כך מחזקת בנו, להצליח. אבל אנחנו הרי רואים את זה כאן, בתוך הזמן הזה, כשאנחנו מנסים להצליח בתרגול, כמה זה חזק. והתרגול הזה, וזה הטריקיות שלו, הוא בנוי ככה שאי אפשר להצליח בו. כי כשאנחנו כבר באמת, אולי בכמה רגעים מרגישים שהצלחנו, וחושבים על זה, ואיך נספר בבית, ושהצלחנו, והכל טוב, ומה נגיד בקבוצה וכו', אז פרחנו לאיזשהו מקום אחר. הוא בנוי ככה שאי אפשר להצליח בו, ובאמת, באמת, אין בו משמעות. לא להצלחה ולא לכישלון. יש הרבה יותר משמעות לראות אנחנו כאן בעניין להתעורר אל הטבע של התודעה שלנו. וכדי להתעורר אל טבעה אנחנו קודם כל צריכים להכיר את הדינמיקות שלה. אותן אנחנו מבקשים לפגוש ולהכיר. כשאנחנו רואים אותם ומכירים אותם, יש לנו את האפשרות לא להיות שבועים בהם. כשאנחנו לא שבועים בהם, הופ, אז יש הצלחה, ויש יחד איתה את הבן זוג שלה, החשש להיחשל. פשוט הולך ביחד. הפחד. הפחד מזה והניסיון לטפח את זה כל כך יכול להרחיק אותנו מעצמנו. יצא לי לקרוא לפני כמה זמן איזשהו רעיון שאין לי מושג איך התגלגל לי לידיים, ועוד יותר אין לי מושג למה קראתי אותו, אבל קראתי רעיון עם אישה שקוראים לה מיכאלה ברקו. היא דוגמנית, הייתה דוגמנית מאוד מפורסמת לפני שנים. היום אני חושב היא כבר קצת אחרי. והיא מספרת שם, ברעיון, היא מספרת לזו שמדברת איתה, על המון פעמים שיצא לה, אומרת, האמת זה קרה לי כמעט כל יום, שמישהו ראה אותה ואמר לה, וואי, איך את דומה למיכאלה ברקו? אבל את לא יפה כמוה. אומרת לעיתונאי, תחשבי, לחיות חיים שלמים שכמעט כל יום אני שומעת את האמירה הזאת. איך את דומה למיכאלה ברקו? אבל לא, את לא יפה כמוה. זאת אומרת, כל כך הרבה שנים מהחיים שלי הייתי עסוקה בלנסות להיות יותר יפה ויותר יפה ולדאוג לגזרה וכל הגזרות הדיאטטיות. אתם יודעים, התפריט המומלץ, גם זה איזשהו משהו שיצא לי לקרוא פעם, התפריט המומלץ של דוגמניות על, הוא, אני לא יודע כמה זה נכון כי זה די קיצוני, אבל מה שהיה כתוב שם ש... התפריטים במחנות ההשמדה היו יותר, עם יותר קלוריות. נתון מדהים. אבל דיאטות מטורפות, מכוני כושר, השקעות כל כך גדולות, ואז היום יש גם את כל הפוטושופ, כדי לנסות להיות משהו יותר מצליח שהוא, איך יוצא מתוך מה שמיכאל אומר את זה בכלל? לא אני, זה מרחיק אותי. מעצמי. וכל אחד מאיתנו יכול למצוא כל כך הרבה מקומות שבהם אנחנו עושים את זה באופן יומיומי. זוג אחר, בתוך זה, זה הזוג של להשיג ולהפסיד. אנחנו כל כך רוצים להשיג, כל כך רוצים להשיג משאבים כלכליים ומקצוע טוב וקריירה מוצלחת. ולנצח בכוכב נולד, במערכת יחסים חדשה. רוצים להשיג עוד ועוד דברים שנראה לנו שכאילו יש עליהם איזשהו טייטל, שיש בהם משהו שייתן לנו משהו שאנחנו מחפשים. ובו בזמן מפחדים שנפסיד דברים שיש לנו, ואנחנו יכולים להפסיד. והרי כל דבר, אנחנו יכולים להפסיד. כל מה שבא, הופיע, התחיל, גם יסתיים, גם ייעלם. זה יכול להיות הבריאות שלנו, מערכת היחסים, היציבות הכלכלית שאנחנו חווים. רק כמה רגעים במדיטציה שאין בהם כאב. כאב ועונג. הם עוד זוג. מהצמדים האלה שעליהם דיבר הבודה. ההשתוקקות שלנו לחוות תענוג, תחושות נעימות, רגשות נעימים, מחשבות נעימות. איזה כיף זה לחשוב, להיזכר בחופשה האחרונה בסיני. המחשבות על כך. או שאולי היום בצהריים יהיה עוד פעם קוסקוס. וזה נעים לנו, ואז אנחנו רוצים לחשוב על זה עוד ועוד. עוד זוג כאן שדיבר עליו הבודה זה שבח, הלל ואשמה. והדיבור כאן הוא לא רק על האהבה שלנו, לשמוע מילים טובות, מחמיאות, משבחות. כאן ובכל המקומות האחרים, אלא על המקום כמה זה מפעיל אותנו. זה שאנחנו רוצים לשמוע מילים טובות, בסדר גמור. זה שנעים לנו כשאנחנו מקבלים מילים טובות, גם כן בסדר גמור. אבל כשנוצר לנו לחץ פנימי, סטרס, פן יאשימו אותנו. פן יגידו לנו, לא, לא הבנתם כלום. אתם לא עושים את התרגול כמו שצריך. פן יגידו לנו, מה שאתם מדברים, זה משעמם. זה שטויות. כמה המקום הזה יכול לצבור כוח בתוכנו? כמה הוא יכול להפעיל אותנו? אנחנו כאן בביזנס של לראות את זה. לא צריך להיבהל מזה. זה לא רק אצלי. נכון שזה לא רק אצלי? זה לא רק אצלי. גם אם עולה שוב ושוב הקול הזה שאומר, כן, 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 אבל הדפוס הזה לא יכול להיות שהוא לא קורה אצל האחרים. אבל זו התודעה האנושית. הדינמיקות האלה מושרשות עמוק עמוק בתוך התודעה שלנו. המצב המאוד בסיסי שהבודה דיבר עליו ונתן לו מקום כל כך מרכזי בלימוד שלו, של אי הנחת, של חוסר סביעות הרצון. חוסר סביעות רצון זה ביטוי נפלא. יש באיקונוגרפיה בודהיסטית, אני חושב שזה מגיע מהבודהיזם הטיבטי, יש שם איזשהו יצור שהם קוראים לו hungry ghost, רוח רעבה. והציור, זה כמו שירבות כזה, זה של דמות כזאת שיש לה בטן גדולה 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 ופה קטן קטן כמו סיכה. כל הזמן יש את הרעב ואת הרצון להזין את זה, אבל הפה הוא קטן. אי סביעות רצון. הרצון עצמו הוא לא שבע. אם רק, just name it. בטח כל אחד, כל אחת מפה, עולים לו כל מיני אמרקים כאלה שעלו היום, במהלך היום. יש לי כאן איתי. מכירים את והילד הזה הוא אני, של יהודה אטלס? ספר לילדים ולמבוגרים כל כך אמיתי, כל כך מלא אהבה וצחוק. כאלה חיים שעשיתי היום אחרי הצהריים, לא עשיתי, אולי שנתיים. לקחו אותי לעיר, לרחוב החנויות. אתם יודעים, כתבו את זה ב-1977, זה עוד לא... הקניונים. קנו לי שם כדור ושתי מכוניות, שום דבר דיגיטלי. הלכנו גם לסרט עם צ'יפס בתוך שקית, ובמסעדה אחרת, גלידה ענקית. ספרתי אוטובוסים בכל התחנות, ראיתי אנשים ואלף חלונות. זללתי, קנו לי, הלכתי, ראיתי, חיים שכאלה כבר מזמן לא עשיתי. חזרנו בערב עייפים אך מאושרים. אבל הפסדנו בטלוויזיה סרטים מצוירים. והוא גם כותב פה, בחנות של גלידה ביקשתי 4 טעמים, ולקחתי ורוד וצהוב וחתום ולבן עם שוקולדים קטנים. ועכשיו, אחרי שגמרתי, כל הזמן אני חושב על הצבעים שלא בחרתי. הג'אן צ'ה, מורה לדרמה ומאסטר מדיטציה בין זמננו, הוא כבר לא בחיים, אבל מאוד מאוד משמעותי, שהשפיע מאוד על הדרמה, על הבודיזם, והרבה מאוד גם על הגישות של הדרמה במערב. אמר פעם ש... להיות מובלים אחרי התודעה שלנו, זה כמו להיות מובלים ביער על ידי עיוור. כל הזמן נתקעים בעצים. אמרה לי מישהי ששמעה את זה פעם, שיש לה כלב עיוור. והיא אומרת, זה מדהים כשאתה אומר את זה, לא משנה כמה אני אומרת לו וכמה אני מסבירה לו, הוא לא מפסיק להיתקע בעמודים. התודעה עובדת על פי הדרך שבה היא מתוכנתת. הנטייה ללכת אל המקומות שאנחנו שמים לב שהיא הולכת, היא טבעית בתודעה, זה הטבע שלה. המקום של החופש הוא קודם כל ביכולת שלנו לראות ולהכיר את התודעה שלנו. זה מאפשר לנו בחירה. החיים מטבעם לא מיועדים, כמו שכולנו כבר יודעים טוב מאוד, לתת לנו כל מה שאנחנו רוצים. לפעמים אנחנו מקבלים דווקא את מה שאנחנו לא רוצים, כמו זה שיושב לידינו ונושם נשימות עמוקות עמוקות, ואמרו לי נשום נשימה טבעית, אבל דווקא הוא נושם ככה ועושה רעש. ולפעמים דווקא את הדברים שאנחנו רוצים, אנחנו לא מקבלים. כמו את הפעמון, למה הם לא מצלצלים? למה הפעמון הזה לא מגיע? הפעמון הזה חייב להגיע עכשיו. ולא משנה, שיגיע פעמון, שיגיע פעמון, שיגיע פעמון, שיגיע פעמון. זה לא עוזר. הוא בא כשהשעה מראה. אם המורה לא נרדם. מה קורה שם? מה קורה בתוך המקום שבו הרצון שלנו, מה שהחיים נותנים לנו, והחיים נותנים לנו מבחוץ, את זה בתור כל מיני דברים שאנחנו משתוקקים להם, טאבלט חדש, טאבלט בכלל, יקנו לי מתנה ליום הולדת, יש לי עוד מעט יום הולדת, יקנו לי טאבלט, אתם תראו, מכונית חדשה, מערכת יחסים חדשה, just name it. האם אנחנו יכולים להרפות? להרפות מתוך המקום? כשזה לא ניתן לנו. כשמה שהחיים מזמנים לנו, והריטריט הזה בנוי ככה, שיש לנו כל כך הרבה רגעים, שאנחנו פוגשים שהחיים לא מזמנים לנו דברים נורא קטנים ופשוטים שהיינו רוצים אותם. אז מהי האמת? על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אמת? מעניין לראות הרבה פעמים את הנטייה שלנו, כשאנחנו בכלל מעלים את המילה הזאת, את האלף מם טף הזה, אמת. שאנחנו מבקשים אולי לשמוע איזושהי אמירה, איזשהו משפט, איזשהו רעיון או אוסף של רעיונות שאולי יראו לנו נכונים. לתפוס אמת כאיזשהו רעיון, השקפה. יש את מדריך לטרמפיסט לגלקסיה, מכירים? יש שם המון המון חישובים ומחשב ענק ועוד מחשב שמנסים לחשב מתוך השאלה, לגלות את האמת. ובסוף נותנים תשובה. מה התשובה? אני לא זוכר. 1742. זה האמת. החיים הם. שימו פה איזה מילה שאתם רוצים. יופי. מבחינת השפה של של הדרמה, של החוכמה הבודהיסטית, כשהיא מדברת על אמת, היא קודם כל מזמינה אותנו, כשאנחנו באים ומכירים את התודעה והנטיות שלה, לראות השקפה כהשקפה, רעיון כרעיון, נשגב ככל שהוא יהיה, הגיוני ככל שהוא יהיה, אותנטי ככל שהוא יהיה, מצחיק, משהו לא יהיה שהוא רעיון. אנחנו בדרך כלל לא רואים רעיונות כרעיונות, כי אנחנו נשאבים לתוכם, נשאבים בתוך המחשבות. אז כשאנחנו מדברים על אמת, בואו ננסה לראות שכל הדברים שאנחנו אומרים, הפילוסופיות, ההסברים, הרציונליים, אלה השקפות. ואז, כשאנחנו מביאים את המקום של אמת, בתוך השפה של הדרמה, מה שאמיתי, מה שנכון, הוא משהו שהוא מועיל, משהו שמביא לצמיחה, להבראה. כשאנחנו באים לבחון, אז מה זה האמת? אם משהו שעולה בדעתנו מתוך האירועים שלנו כאן, ששמענו כאן, אם אנחנו שמים לב שהאפליקציה שלו, אפליקציה, האם זו מילה שהייתי משתמש בה לפני האייפון? אם האפליקציה של היישום שלו בתוך החיים שלנו מביא לפתיחה של הלב, מביא ליותר נחת, מביא ליכולת להכיל את חוסר הנחת, אלה סימנים שאפשר לראות את ההשקפה הזאת כהשקפה נכונה, כהשקפה אמיתית. המקום המשמעותי, ובגלל זה אתם שמים לב בפרופורציות בתוך הריטריט הזה, הרוב, העיקר, הולך אל תרגול. יש קצת מילים, קצת הנחיות, קצת שיחות שמנסות לפתוח את הפרספקטיבה, אבל המשמעות ומה שהדרמה מכוונת אותנו זה אל תרגול, אל המפגש הכי הכי חי, יחף, ישיר עם החיים. הדרמה לא מנסה לייצר איזה שהם אמיתות שנאמין בהם, אלא יותר כיוונים להשראה, לבדיקה, להסתכלות. יש דרשה נורא מפורסמת שבה הבודה מגיע ללמד באיזשהו מקום אנשים נקראים בני הקלמה. הוא יושב באיזושהי חורשה מחוץ לעיר, והסיפור מספר נורא יפה איך הם מתקבצים שם ואיך ניגשים אליו כל מיני אנשים בכל מיני צורות. יש כאלה שניגשים אליו משתתחים על הארץ לפניו, ואז קמים ותופסים את מקומם. אחרים באים וקדים קידה עמוקה, ואז תופסים את מקומם. אחרים ניגשים אליו ועושים נמסטה. אחרים רק מתקרבים כזה ומעננים לו בראש. יש כאלה שאפילו לא זה, פשוט נכנסים ותופסים את המקום שלהם. כל מיני אנשים, חלקם שכבר רואים אותו כמורה שלהם, חלקם שיש להם איזושהי היכרות איתו, ואחרים שפשוט לא באים לראות מה יש לו לבחור הזה, מה הוא בא למכור לנו, מה הוא בא לספר לנו. ואז בתחילת דבריהם הם אומרים לו, אתה יודע, כל איזושהי תקופה מגיע לכאן איזשהו חכם, איזשהו פרוש, ויושב ומדבר עלינו. והוא מספר לנו כל מיני דברים, אומר לנו כל מיני דברים, שהרבה פעמים נראים מאוד מאוד חכמים. אבל מה? מה שהוא אומר לנו לא מסתדר עם מה שאמר לנו המורה האחר. הוא יהודי, זה נוצרי, זה מהפלג הזה, הוא מהפלג, זה בודיסטי בטי, זה בודיסטי רוואדי. זה לא מסתדר לנו, ואז אנחנו אומרים לו, תשמע, אבל הוא אמר אחרת. הוא אומר, אז המורה הזה, הם אומרים לבודה, המורה החדש שבה אומר, תשכחו ממה שהוא דיבר, הוא סתם דבר שטויות, תקשיבו אליי. אז הבודה אומר להם, אתם יודעים? אני חושב שיש לכם את כל הסיבות להיות מבולבלים, אתם צודקים שאתם מבולבלים. אם איש אחד שבא ושמעתם עליו ואומר דבר, שהוא חכם ואומר דברים שנשמעים לכם חכמים מדבר וכולי, ואז בא מישהו אחר וגם הוא אומר דברים שנשמעים חכמים ונכונים, אבל דברים אחרים, ואומר לכם שההוא בכלל קשקש במה שהוא אמר, זה נורא נורא מבלבל. אתם יודעים מה אני הייתי מציע לכם? אל תיקחו שום דבר כמובן מאליו. אל תאמינו לשום דבר בגלל שאחרים אמרו לכם שזה טוב. אל תאמינו לאף אחד בגלל שהוא מורה, או בגלל שאחרים אמרו לכם שהוא מורה טוב. אל תאמינו בגלל שזה כתוב באיזשהו טקסט. אל תאמינו כי מקובל לחשוב ככה. אל תאמינו אפילו אם זה נראה לכם הגיוני. עד שאתם לא בודקים, בודקים את הדברים ורואים על בשרכם שהם מועילים, אל תיקחו אותם ככה. ובאופן אישי, המסר הזה, שמאוד מאוד מזמין לחקירה, לחקירה אותנטית ואישית שכל אחד עושה, שמרשה להטיל ספק, לא לקחת שום דבר כמובן מאליו, לא לקחת דברים כדוגמות. בדיוק לפני יומיים דיברנו, סנדיה ואני, על, הבנתם, נושא שקרוב לליבי, חינוך, והיא שאלה אותי אם היא קראתי איזשהו ספר שהתפרסם בזמן האחרון. ואמרתי לה, את יודעת, אני נורא רוצה לקרוא אותו, והוא נראה לי נורא מעניין, אבל יש בי גם הרבה חשש. כי יצא לי כבר בתוך העולם של חינוך כמה פעמים לקרוא ספרים ודברים שם היו לי נורא נורא הגיוניים ונורא נורא הסתדרו לי. ולקח לי די הרבה זמן לגלות שבעצם נוצר איזשהו פער, שהדברים לא באמת מתיישבים לי בתוך החיים, בתוך המפגש שלי, עם הבת שלי, עם הילדים שלי, היום כבר יש לי שלושה. ובעצם חשבתי שהדברים צריכים להיות כמו שכתוב בספר. למשל, מועבר המסר, לקבל. אנחנו גם אומרים, לקבל. נורא בקלות אנחנו לוקחים את זה כאמונה במה שנוצרת לנו איזושהי תמונה, מה זה אומר לקבל, ואנחנו לוחצים את עצמנו. ואז אנחנו בעצם, כל מיני נטיות של התודעה וכל מיני סיפורים שלנו על עצמנו, אנחנו פשוט שקועים בהם, ובכלל לא פוגשים את מה שקורה עכשיו, שזה שאנחנו שופטים את עצמנו. אולי ברגע שאנחנו רואים את זה ואומרים, זה מה שקורה עכשיו, אני שופטת את עצמי. אולי זו הקבלה האמיתית, זה מה שיש לי לקבל עכשיו. ולא את הכאב שהתמודדתי איתו ולא הצלחתי וזה, ואז התחלתי לכעוס על עצמי ולשפוט את עצמי על זה שאני לא מקבל את הכאב, ועוד פעם הזזתי את הרגל ועוד פעם זה קורה לי. יש כאן בהחלט אפשרות והזמנה לשאול שאלות, לא לקבל דברים כמובנים מאליהם, לשאול מה המשמעות של כל דבר שנאמר, לשאול את עצמנו מה המשמעות של זה, איך זה נפרס בתוכי. ובתוך כך גם את המקום של ספק שעולה בנו, כדאי מאוד לראות אותו בתור משהו, בדיוק כמו שאנחנו יכולים לראות השקפה כהשקפה. לדעת את בזמנים שבהם מה שעולה בנו זה ספקות. ספקות שהם דבר שיכול הרבה מאוד לקדם אותנו ולעזור לנו לחקור בחיים, גם הרבה פעמים מאוד יכולים לעצור אותנו. אנחנו אומרים בעברית, ספקות אוכלים אותי. הם כמו נכנסים מאחורה וכמו שואבים את האנרגיה, והספק יודע להטיל את עצמו על כל דבר. נאמבר וואן, אני חושב, זה על עצמי. אני לא עושה את זה טוב. אני לא מספיק מוכשר בשביל זה. מדברים פה על ריכוז. יש לי הפרעות קשב וריכוז. לאמא שלי היו הפרעות קשב וריכוז. בכל המשפחה שלי יש. אני לא יכול. או ספקות בקשר לתרגול הזה וללימוד הזה. כן, הם בודה, מה בודה, מה זה הדבר הזה? מגיע מאודו לפני 2500 שנה, מה הקשר של זה? או על המורים האלה לא נראים לי. יש לו יותר מדי זקן, או פחות מדי שיער, או צעירים מדי, או מבוגרים מדי. בתוך הקונטקסט של הריטריט, אם אנחנו שמים לב שהספקות אוכלים אותנו, שהספק תופס איזשהו מקום כזה, כדאי לראות אותו בתור משהו. ספק. ולהציע לו, בוא ניפגש עוד כמה ימים. כי אני עכשיו כאן כדי לבדוק. אני כאן כדי לראות. יכול להיות שעוד כמה ימים כשזה ייגמר, אני אדע. אחרי שנכנסתי למים האלה, שהם לא בשבילי. אבל כדי שאני באמת יוכל לדעת מה זה המים האלה, אני רוצה להיות בהם. אז תבוא אחר כך. רציתי עוד לספר לכם על משהו שקשור לאיש שקוראים לו ריימונד קרבר, ואני לא אספיק, כי הזמן כבר נגמר. אני רק אומר, אבל איזשהו משהו אחר בקצרה. ריימונד קרבר הוא סופר אמריקאי, אומן הסיפור הקצר, כתב גם קצת שירים. הוא לא בחיים כבר, הוא איש שהיו לו חיים מאוד לא פשוטים. הוא בא ממשפחה שהיה בה הרבה מאוד אלכוהול בבית שלו, בבית שבו הוא גדל. אחר כך רוב חייו האלכוהול היה מאוד דומיננטי בחיים שלו, ואם כשפרנסה, ההצלחה שלו כסופר הגיעה ממש בשנים האחרונות לחייו, והוא נפטר בגיל 50 מסיבוכים שקרו כנראה בעקבות האלכוהול. והוא איש הכתיבה שלו, אני רואה פה קורא לה כתיבת ויפאסנה. ויפאסנה, אגב, זה מילה בשפה הפאלית שהמשמעות שלה לראות את הדברים כמו שהם. לראות את הדברים מעבר לוילון, מעבר לאיך שהם נראים. לראות אל תוך הדברים. מכאן באה המילה האנגלית insight, שנושאת תומנת בחובה יותר טוב מהמילה תובנה, שהיא גם תרגום, את המקום הזה שגם את האיכות של תובנה, אבל גם האיכות של ראייה ישירה בתוכה. והכתיבה שלו, של קרבר, היא מאוד פשוטה, מאוד מתארת את הדברים כהווייתם. ורציתי לספר לכם עוד משהו מאוד מעניין עליו, אבל אני לא אספר. כי אין לי זמן, אולי תהיה הזדמנות אחרת בריטריט, אבל אני רוצה לסיום לקרוא לכם קטע שלו. מקנאים בי שיש לי אייפון ביד, זה על מצב טיסה. וכשיהיה לי טאבלט, אולי אני אוכל לקרוא בלי משקפיים. קורא קורה שאדם נולד לתוך ארץ זרה. ככה קוראים לקטע. קורה שאדם נולד לתוך ארץ זרה, שלמרות שיש לו אב ואם, אחים ואחיות, שפה ותרבות, הוא בעצם ממקום אחר, והוא לא יודע את זה. הוא כואב כל חייו עד שהוא מבין, הוא מתחיל את המסע חזרה אל ארץ מולדתו, שמעולם לא היה בה, ואף אחד לא יכול להבטיח לו שהיא אכן קיימת. אדם כזה נולד לתוך גיהנום, ובהתחלה הוא אינו יודע שזה הגיהנום. הוא ממשיך לחיות את חייו וליפול שוב ושוב, ורק אחרי זמן ארוך משהו קורה. איזה רגע של חסד, שבו הוא זוכה לראות, ולו לרגע מהיר ובהיר, את המקום שלו. פיסת גלויה קרועה מן המקום שלו, נאמר, או מישהו משם שחולף על פניו, הוא מחייך. רגע שמשנה את חייו, משום שבבת אחת הוא מבין שאכן יש מקום כזה, שהוא לא חולם, שיש חיים טובים מאלה שהוא חי עכשיו. נסיים ברגע של דממה משותפת. ניתן ונדע כולנו שיש מקום כזה. ניתן ונדע כולנו שיש מקום כזה והוא נגיש לנו כאן ועכשיו.